בסדר, ננסה, באמת יש פה אנשים מכל מיני מקומות, אני לא יודע כמה בדיוק שיעורים יהיה לנו ומי יהיה בכמה מהם, כאילו אמור להיות 3-4 שיעורים באוגוסט של הכנה לראש השנה, וגם אנחנו לומדים פה משהו שגם מי שיש לו קצת עולם מושגים תורני, יש בדיחה טובה, הסיפור הזה, הוא לא תאם איתי שיש שיעור, הוא לא יכול לעשות פה דחפור באמצע השיעור. טוב. מוזמנת לנסות. בקיצור, אז גם מי שיש לו עולם מושגים תורני, אז צריך תיווך. צריך תיווך אדרבה לפעמים, כמו מישהו דווקא שלא דובר עברית, יותר קל לו ללמוד תורה. כי הוא ישר צריך לתרגם, הוא לא עובר דרך ההבנה הרגילה של המילים שלו, הוא ישר צריך לתרגם את זה. אז יש לפעמים יתרונות בלא לדבר את השפה. אתם יודעים מה אני אומר? שלפעמים אתה כבר, זה השפה שלך בסופר, הוא אין לו שפה בסופר, הכל חדש, אז הכל אפשר להסביר מאפס, זה הכי טוב. באופן עקרוני אני רוצה לעשות איזושהי הכנה לראש השנה, חגי תשרי בכלל, שזה נקודה בזמן, כמו כל החגים, זה נקודה בזמן שמזמינה אותנו לאיזשהו תהליך, לשינוי פנימי, יכול להיות גם שינוי חיצוני בחיים, כשהזמן הוא לא סטטי, הוא לא חד גוני וחד-ממדי, שהחוויה, לפחות לגברים, נשים זה קצת אחרת, אבל לפחות לגברים, הזמן הוא פלטה. אין בו עליות, ירידות, בגדול הוא אותו דבר. זה מצב רוח טוב, מצב רוח. הוא רץ סטטי. והזמן יש לו תנועה יותר נשית, שהוא יש לו כל מיני, עכשיו הוא כזה, עכשיו הוא כזה, עכשיו הוא חוזר, עכשיו הוא נכנס, עכשיו הוא... והחגים הם כמו נקודות שאנחנו מוזמנים להתחבר לתוכן הפנימי של הזמן, שיש לו אורות מסוימים, הערות מסוימות, כמו חלונות שמתאימים לתנועה מסוימת בנפש או בחיים או בעולם או בתפילה. אז האפשרות הראשונה שלנו להתחבר לחגים זה תנועה של הקשבה בעצם. יש דבר שמתחיל ממני. אני רוצה לעשות משהו בחיים, אז אני עושה אותו. ויש דבר שאומרים לי, תשמע, בעוד שבוע יש מבצע, אני לא יודע מה, אתה מכין את עצמך אליו, זה משהו שכאילו הונחת עליך מבחוץ. אותו דבר, כביכול, החגים הונחתים עלינו מבחוץ. עכשיו ראש השנה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל זה מגיע. ואז זה תנועה לכאורה פחות טבעית. בוא, נראה לי שהיא הצליחה. מה? זרם איתה? למה? זה דווקא מגניב, אני אוהב את הסגנון הזה. עזות דקדושה קוראים לזה. טוב, אולי בשביל זה, כל זה, זה רק בשביל שאני אלמד את השיעור הזה שיעל עושה לי. אז הזמן בעצם קורה בו משהו, ואנחנו צריכים להיכנס למצב של הקשבה ולהתחבר למשהו שקורה. כמו כשאתה מגיע לאיזה מקום, אז יש משהו שקורה במקום הזה, אתה רוצה להתחבר למה שקורה פה, אתה צריך להיכנס לתנועה של הקשבה. ואז, רגע, מה קורה פה? ועכשיו איך אני מתחבר לדבר הזה? זה העניין. עכשיו, הלימוד המקדים וההכנה שאנחנו עושים ולומדים ומתכוננים מכין לנו את ההקשבה למה שעומד לקרות בראש השנה. מה שאנחנו עומדים ללמוד זה קטע או קטעים, נראה כמה נספיק וכמה נרצה, מתוך ליקוטי הלכות של רבי נתן מנמירוב, שזה מין הרחבה ופירוט של התורות של רבי נחמן מברסלב. לא נעשה יותר מדי הקדמות, כי יהיה לנו מספיק הקדמות פה באמצע. מה שרבי נחמן או רבי נתן עושה, זה הוא לוקח מושגים קבליים וכוונות התפילה על פי הארי הקדוש, זה מושגים קבליים, ומנסה, לא מנסה, מתרגם לנו אותם לעבודה שבעצם מיועדת לכל בן אדם, כל יהודי שרוצה, כל יהודי שנכנס לזה, אז הוא יכול להפוך לעבודה את מה שלפני התיווך הזה היה נשאר לאנשים עליונים שמבינים את העניינים האלה, ואז הם יכלו לעשות את העבודה הזאת. בעצם הוא מקשר לנו את זה לכל אחד. אז הוא מתחיל כאן את ההסבר על ראש השנה ביסודות בקבלה. אנחנו, א', גם בגלל ש... כמה שאני לומד, אז ההבנה שלי בזה יחסית מוגבלת, אז אני מבקש את סליחתכם, אני לא מדייק בול. וגם בגלל שאנחנו נטבע בתוך הבנות קבליות ולא נצא מזה היום. אבל בכל אופן, אני לקחתי את הזמן, מכיוון שאנחנו בקייטנה, לעשות שיעור טיפה יותר ארוך, מי שימאס לו, אז זה מוזמן להירדם פה על השטיחים או לנסוע הביתה. כי כל עבודתנו בימים האלה, לנסר את המלכות מזעיר אנפין ולבנותה פרצוף שלם וליחדה עם זעיר אנפין. כמבואר כל זה בכוונות האריזה. אם אתם מדלגים רגע, אתם רואים בשורה 7, זה מה שקראנו? תדלגו רגע לשורה 20. וזה בחינת הנסירה המבואר בכוונות. וכלל העניין בקיצור. עכשיו הוא מסביר לנו, על פי חוכמת הקבלה, על פי איזשהו מבנה קבלי, מה קרה בתחילת הבריאה ומה קורה עוד פעם בראש השנה. כי אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה היום הרת עולם, היום היום ההיריון של העולם והלידה של העולם, וזה פירושו שבראש השנה יש בריאה חדשה. אז כבר זה מכניס אותנו לראש, לאיזה מצב אני צריך להיכנס בראש השנה, שהבריאה היא לא קרתה פעם אחת אלא היא בעצם קורית שוב ושוב. ומכיוון שאנחנו שבועים באשליה של הסטטיות, אז נדמה לנו שהדברים רצים על אוטומט, ורק כאילו יש איזה, יאללה בסדר, ממשיכים. אבל באמת, אם אני מקשיב בפנימיות של הזמן, ובעזרת מה שמלמדים אותי, אז באמת העולם נברא מחדש כל פעם בראש השנה, גם ברמה הכללית וגם ברמה הפרטית שלי, אני נברא מחדש. היום אני נולד. וזה מספיק, אם מישהו לוקח את המשפט הזה ונכנס אותו לתפילות ראש השנה או לראש השנה בכלל, גם אם זה לא לתפילות, זה כבר יכול לעשות כמה סיבובים מאוד רציניים. היום אני נולד, מה אני צריך לעשות כדי להכניס את עצמי למצב פנימי שאני תופס שעכשיו אני נולד, ושבאמת עכשיו אני מתחיל מההתחלה ממש מלמעלה ומלמטה, ואני ביחס שלי לעצמי היום זה חדש לגמרי. זה כבר עבודה למי שלא מיומן בזה לכמה שנים, כי התפיסה שלנו בדרך כלל זה אני כמו אתמול, ואני אהיה גם ככה מחר. ומה שהיה, מה כבר השתקילו בינינו? בסדר, ראש השנה מגיע, מה אני באמת חושב שהולך להיות פה איזה ביג שינוי? כלום, בסדר, פה, ימינה שמאלה. ואם אני מצליח, זה נקרא בימים הסכמת הלב, אם אני מצליח שהלב שלי מסכים שעכשיו באמת נברא העולם, שעכשיו אני באמת נברא, להתייחס לזה ככה, אז יכול להיות שינוי מהותי. יכול להיות שהשינוי הזה ייקח לו כמה זמן להיוולד, זה ההיריון. וייקח עד סוף השנה שאני אבין איך ההיריון הזה הפך להיות לידה ממש. כן, אבל זה, אז זה הבריאה. ולכן, כשהוא רוצה לדבר איתנו על כוונות התפילה של ראש השנה, הוא בעצם חוזר איתנו לדברים שקרו בראשית הבריאה, ושאנחנו שותפים בעשייתם עוד פעם בתפילה. זאת אומרת, שהבורא... הוא ברא את העולם בצורה כזאת שיש תהליכים מסוימים שקורים בבריאה, ואז הוא מזמין אותנו להיות שותפים בבריאה. זאת אומרת, יש לי פונקציה מאוד רצינית, אם אני נכנס לראש הזה, של שותף ממש בתהליכי הבריאה. זה מועבר לידיים שלי. הנה, הבנת? הנה הבלופרינט, הנה... מה? כבר הרווחנו 10 דקות חינם של לדבר בשקט, זה כבר נפלא. זה גיבורה. מה? כן. איפה היינו? אז אני שותף בתהליכי הבריאה, כן? תזכירו לי, איפה היינו? מההתחלה? שותפות, כן. אז בעצם אני שותף, ואז כוונות התפילה זה בעצם כוונות של בריאה. זאת אומרת, מה שאני עכשיו נכנס במצב רוח כזה, אני נכנס לתוך התפילה, אני נכנס למצב רוח של בריאה, אני עכשיו בורא את העולם ואת עצמי מחדש, על פי מה שלימדו אותי בקבלה ובחסידות ובזה, איך התהליכים של בריאת עולם. אז כדי שנעשה את זה, אנחנו צריכים להבין קצת כמה עניינים על בריאת עולם. וכלל העניין בקיצור, שבראש השנה, בתחילת הבריאה, אז המלכות בבחינת אחור באחור, ואדם הראשון, אם לא היה חוטא בעץ הדעת, והיה תינין בזיווגו עד שבת, היה יכול להחזירה תכף פנים בפנים על ידי תפילתו, שהיה צריך להתפלל אז. רואה איפה זה? למטה בשורה 21, 22, 23. זה סטארט-אפ, המספרי שורות. על ידי זה אנו צריכים בכל שנה לעסוק בתיקון זה מעט מעט עד ביאת הגואל. וגם מעט שמתקנים בכל שנה, אינו נגמר ביום אחד, כי מראש השנה עד שמיני עצרת. אז אני אומר, אנחנו עושים רק ממש בקיצור בקיצור את העניין, שיש מערכת של ספירות, מערכת רוחנית, שאחד מהממדים שלה נקרא, כתב לכם את זה? ראש השנה תחילת מזל ש... כן, וזה רנפין. אז בסדר, יש מימד אחד בתוך המערכת הרוחנית של הספירות שנקרא זה רנפין, ומימד אחד שנקרא מלכות. לצורך העניין זה זכר ונקבה, שהם בתחילת הבריאה במצב של אחור באחור. הם מחוברים בצורה כזאת כביכול במשל. הכל זה משלים, אבל זה משלים ש... משל ממש, זאת אומרת זה משל מאוד, שהפרטים של המשל הם חשובים, זה לא בערך, זה בדיוק, אבל זה משל. אז הזכר והנקבה מחוברים אחור באחור. איפה מסופר לנו על זה? בתורה, על אדם וחווה שנבראו זכר ונקבה, ואז היה תהליך שהשכיבו אותו לישון, ואז חתכו ממנו את האישה, ואז הוא אותו איתה. נכון? מכירים את הסיפור? בגדול? זוכרים? יש לנו שני סיפורים כביכול על הבריאה, אחד בפרק א', אחד בפרק ב'. בפרק ב' מתואר בפירוט התהליך שנברא זכר ונקבה, אבל כדי שיהיה באמת זכר ונקבה היה צריך לנסר אותם, ככה זה נקרא, בפשט זה לא מופיע נסירה, מופיע ויקח אחת מצלותיו, נראה לי זה הלשון, ובכל אופן מבואר תהליך של נסירה, שבזמן התהליך של הנסירה הזה האדם צריך לישון, ואז הוא נפרד מאשתו, ואז הם נפגשים פנים הם פנים, ואז נעשה מפגש אמיתי. זה דבר אחד. דבר שני, מה שקורה בהתחלה, שהנקבה באותו תיאור קבלי, היא קטנה ביחס אליו, והיא צריכה לגדול כדי שהיא תוכל להיפגש איתו פנים בפנים. כן? קודם כל לתפוס את האלה, להרגיש, כי המשלים האלה עוזרים לנו להרגיש. זה שתי צורות של מפגש. בהתחלה יש מפגש, יש חיבור, אבל הוא לא בחירי. אין בו בחירה. אתה אחור באחור, אתה דבוק אחד לשני, ואי אפשר להיפרד. אז זה חיבור, אבל אי אפשר להיפרד. עכשיו, זה לא גמר תכלית הבריאה, למרות שזה כאילו, הנה, שיחקת אותה, קשרת אותנו באזיקים, אנחנו מחוברים, לא יכולים לזוז. לא, כי זה לא מפגש אמיתי, והמטרה של הבריאה, שיהיה מפגש אמיתי, זיווג אמיתי, חיבור אמיתי. חיבור אמיתי חייב להיות בחירי, שזה נקרא פנים בפנים, באופן ששני חלקי המפגש הם לא מחוברים באופן בלתי נמנע, אלא הם באמת נפרדו. אלא מה? שבתהליך הזה תמיד יש איזה סכנה. אם אתה מפריד אותם, אולי הם לא ירצו להיפגש, אולי הם לא יצליחו להיפגש, אולי הם ילכו כל אחד לשם במקום להסתובב אחד לקראת השני ולהיפגש. אבל בכל אופן זה מוכרח. מצד שני, הזמן הזה של הנסירה, אז לכן יש בו איזו הרגשה של דין, הרגשה של לחץ או פחד או מה יהיה, כי יש, זה יציאה לחופש בלי שהגענו לברית, בלי שהגענו למפגש. עקבתם עד עכשיו? אז זה מקביל לסיפור, לסיפור בפרק ב'. סיפור בפרק ב', שמפגישים אותו, ואז אומרים לו, תגיד, מה אתה אומר? מי תהיה בת הזוג שלך? אומר, לא זה, לא זה, לא זה. ואז אומרים לו, מה אתה אומר עליה? אז אומר, וואו, מעולה. זאת אומרת, הוא עובר תהליך כזה של בחירה. דבר שני, אחור באחור זה לא מפגש מלא. זה לא מפגש כמו בחוויה. אפשר לעשות ריקוד שרוקדים אחד עם השני גב אל גב, אין מפגש מלא. זה גם, גם, זה, חוץ מזה שזה בחירי, המפגש הוא חלקי. לא מפגש עם כל העומק שלו. עכשיו, בנמשל של זה, קודם כל, בנמשל הכי כללי, זה הבורא עם הבריאה. בעצם שהבורא רוצה מפגש פנים מפנים עם הבריאה, ולצורך זה הוא צריך שהיא תתנסר מעליו ותבוא למפגש איתו פנים בפנים. ואז זה מפגש אמיתי ובחירי, ולא מפגש מחויב, תקוע. וזה התהליך שהבריאה עוברת, והרבה פעמים דווקא, הפוך על הפוך, הבריאה לא רוצה את החופש שלה, לפי הסיפורים, אלא רוצה להיות מחוברת כמו קודם. עזוב, תחזיר אותי למצרים. מה היה במצרים? היה סבבה, לא היינו תקועים, לא היה לו בלגן, לא היה פחד, לא היה דאגות, היה זה, היינו בסדר. עבד, אבל עבד בטוח. ודווקא, כאילו, מה שהבורא דוחף אותנו זה שהוא רוצה מפגש מלא. מפגש מלא זה מפגש בחירי. למשל, זה שהוא מלך על העולם, זה יופי. אבל זה לא נקרא מלכות שלמה כשהוא מולך עלינו בכוח. אז חלק עיקרי מתפילות ראש השנה זה המלאכה שלו, זאת אומרת אנחנו בוחרים בו, ובלי שנבחר בו התהליך של הבריאה לא שלם. אין כפייה ברוחניות. אז אתה צריך להחליט שאתה רוצה את הקשר איתו ואת הזה. כאילו מה, הוא מנהל את העולם. כן, אבל מנהל את העולם שקיבל על עצמו מהלך כזה שיהיה נסירה, ואנחנו יכולים להגיד לו לא רוצים אותך, לא רוצים אותך מלך, אנחנו מעדיפים מלך אחר. וזה חלק מההסכמה שהוא קיבל איתנו כדי שיהיה מפגש אמיתי. זה לא מפגש אמיתי אם אנחנו מוכרחים שהוא יהיה הבוס. אז אני יכול להגיד לו, אתה לא מלך. אז זה בבריאה באופן כללי. עכשיו, מה? עכשיו, זה נכון גם בתוך זוגיות, המהלך הזה, שכל פעם יש עוד סיבובים ועוד מעגלים כאלה של נסירה ומפגש פנים אל פנים יותר עמוק. זאת אומרת, כל פעם בעצם אנחנו לא עוברים את הדבר הזה בפעם אחת, אלא אנחנו עוברים את זה בחלקים. אז כל פעם יש חלק בתוך הזוגיות שהוא מחובר אחור באחור, ואנחנו מחליטים לפתוח אותו ליותר שחרור ויותר חופש, ונפגשים פנים בפנים. וכל פעם עוד ועוד ועוד, עד שהמפגש נהיה יותר ויותר מעמיק. אז עכשיו, זה נכון גם באופן כללי לכל החיים שלנו, כל מרחבי החיים. כל מרחבי החיים, גם הקשר שלי עם עצמי, איך שאני מכיר את עצמי, גם הקשר שלי עם העבודה, עם הזה, עם העולם, עם הכל. אז אם אתם רואים מה שהוא אומר, תיאורטית, היה אפשרות בתחילת הבריאה של איזה דמות מאוד עליונה שנקראה האדם הראשון, היה לו אפשרות לעשות את כל המהלך הזה בבת אחת בשביל כל הדורות. מכיוון שהוא לא הצליח, אז בעצם פירקו לנו את זה לחלקים. כל יום, כל שלב, הנה הגיע, זה, לא יודע, מסתרה, מה זה הגיע?
106. לא.
זה 106 הגיע. אולי הצלת פה זה עץ לא חוקי שעמדו לחוות אותו בקומבינה. ועוד לא תושב את העיר. אז בעצם פירקו לנו את זה לחלקים. פירקו לנו את זה לעבודה בחלקיות, שזה מתנה גדולה, שאני לא צריך באמת לעשות את הכל בבום, אני עושה את זה בחלקים. אז בכל שנה עוסקים בתיקון זה מעט מעט, עד ביאת הגואל, זאת אומרת עד שהבריאה תגיע למצב התכליתי שלה, של באמת עוד פעם הוא אמר, מחזירים את המלכות פנים בפנים, אם זה הרנפין. נקרא עוד קצת מושגים קבליים, אבל אז נעבור אלינו טיפה יותר, בסדר? ועיקר התיקון בשורה 25. עיקר התיקון הוא שצריכים לנסר את המלכות שלא תהיה בבחינת אחור באחור דבוקים בכותל אחד לשניהם. רק לנסר את המלכות מזה רנפין שתהיה המלכות בבחינת פרצוף בפני עצמו. קודם כל, זה כבר פחות או יותר הבנו. גם אם אתם לא מבינים את כל המושגים, הרעיון שהמלכות תהיה פרצוף בפני עצמו ולא מחוברת באופן כאילו שהם דבר אחד לגמרי, אלא היא עומדת בפני עצמה. וזה נעשה על ידי הדורמיטה, זה שינה, שמפיל על זה רנפין, שהוא הסתלקות המוחין, שנסתלקים ממנו ועולים למעלה בסוד מים נוקבין, ואז מקבל המלכות המוחין שלו על ידי זה רנפין, כי היא מלמעלה מבינה בעצמה. ואחר כך על ידי השופר חוזרים המוחין לזה רנפין, ואז ממתיק דיני המלכות. הוא ממשיך לגבורות ממותקות, ועל ידי זה ננסרת המלכות ונבנית קומה בפני עצמה בכל עשרת ימי תשובה, עד שבשמיני עצרת הזכרינת הייחוד שמתייחדת המלכות עם זעיר אנפין וכו'. עיין כל זה בכוונות. לך תלמד את זה בעריכות, בכוונות התפילה של האריזל, איך נעשה את הנסירה על ידי שהזכר במשל הזה נרדם, מסתלקים לו המוחים, ואז המלכות שעד עכשיו היא הייתה מקבלת את המוחים, את השפע שלה ממנו, הוא עכשיו הולך לישון, והיא חייבת לקבל את השפע שלה ממקום אחר, אז היא מקבלת אותו ישירות מלמעלה, ואז היא נהיית עצמאית. המלכות זה המון דברים. היתרון והחיסרון של המשל הקבלי, שהוא מופשט. החיסרון, שאתה לא מבין מה רוצים ממך. היתרון זה שאם הבנת מה רוצים ממך, אז אתה מבין את זה באופן כללי להרבה הרבה מאוד דברים. כי זה מופשט, מודל מופשט. כן, זה נותן את התמצית של העניין. ולכן, מה זה המלכות? זה אין סוף דברים. תלוי באיזה עולם, בכל עולם, בכל אדם, בכל מערכת, יש לה את כל עשר הספירות, והמלכות כל פעם זה דברים אחרים.
אבל מה המהות הספירה של המלכות? מכל הספירות, כאילו יש לה אני מבין שהיא מופשטת, אבל יש לה
בגדול אומרים שעל המלכות שלט לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום, אבל היא הכל. למה? כי מצד אחד היא התחתית של המערכת ואין לה אור בפני עצמה, מצד שני היא מגלה את כל האור של כל הספירות שמעליה, ולכן היא הכל, ובלעדיה כל הספירות שלמעלה הם כלום. הרב שלי, זיכרונו לברכה, רב שלמה בן נעים, היה אוהב לתת על זה דוגמה, זה כמו, לא יודע מה, השומר. יש בניין בית המשפט העליון, ויש שם שופט זה, ויש שם מערכות, ויש שם זה. בסוף אתה מגיע. זה, אתה רוצה להיכנס. מי מחליט? השומר בחניון. לא, לא תיכנס, גמרנו. אז הוא כאילו מצד אחד, כלום, מה, הוא, יש, כן, השופט, ויש את הזה. מצד שני הוא הכל, כי הוא מחליט בסוף אם אתה נכנס או לא. או שהוא היה נותן דוגמה, הרב שלמה, אומר, היה בתקופת הצנע, אז היו מחלקים ביצים, היו זה. בסוף, יש את ההוא שם במחסן, הוא מחלק את הביצים. זהו, עכשיו, הוא המלכות. ולצורך העניין הוא המלך למרות שהוא לא המלך, כי מלמעלה יש את קובעי המדיניות, הם קבעו כמה ביצים, כמה חמה, כמה ריבה יחלקו לכל אחד, נכון? אבל בסוף מי נותן אותם? הוא שם למטה. אז הוא כלום, כאילו, כי מה, הוא בסך הכל המוציא לפועל, אבל הוא הכל, כי בסוף אם הוא עצבני עליך וסוגר את השער ולא נותן לך, אין לך כלום. בסדר? יש הרבה פירושים. אפשר להגיד ככה, כן. לא, אני אומר את זה בתמצית, בסדר, זה קצת חסר אחריות מה שאנחנו עושים פה, אבל אני לא רוצה לעשות עכשיו שיעור קבלה. בגדול, יש את האינסוף. האינסוף הוא למעלה מכל תפיסה, אין בו מדרגות, אין בו כלום. אבל ברגע שהוא רוצה לתקשר עם העולם, הוא מתקשר איתו בצורה שהעולם יכול לתפוס ויכול לקבל. ולכן הוא מתקשר איתו בצורה הדרגתית, חלקית, מפוצלת, ככה וככה ולמעלה ולמטה וזה. אז כל מה שאנחנו מדברים תמיד בלימוד זה רק איך האין סוף מתקשר איתנו. והוא מתקשר איתנו בצורה הדרגתית. כן. טוב, אוקיי. אז עכשיו, אם תראו... נוקבין. אז בוא, יש לנו פה 10 עמודים, יש לנו פה 10 עמודים מתוך 40, והוא עובר לאט לאט, רבי נתן, להפוך לנו את זה לעבודה פרקטית לראש השנה, שפה בקבוצה וגם לעצמי, אנחנו צריכים עוד דיווח אחרי זה. כל פעם הוא עובר, מה זה הדורמיטה ומה זה הזה. קודם כל תפסת את המשל. המשל זה שהזכר הולך לישון, כן? מה? הזכר הולך לישון, ואז נכון שכתוב מים נוקבין, אז לא ניכנס לזה עכשיו, ואז הנקבה מקבלת את השפע של הישירות מלמעלה, ואחר כך על ידי השופר הוא חוזר לקבל את השפע שלו, אבל אז זה כבר אחרת, כי היא כבר עברה תהליך של היפרדות. ואז היא כבר יש לה שפע בפני עצמה, והיא לא תלויה בו, שעכשיו הוא התעורר מהשינה, ופתאום הוא עוד פעם בא עם שפע, אבל רגע, יש לה כבר שפע בפני עצמה, זה מפגש אחר. ואז הוא ממתיק לתדינים וכו' וכו'. טוב, יופי. אז אני חוזר רגע להתחלה. שבע. כל עבודתנו בימים האלה ננסר את המלכות מזעיר אנפין ולבנותה פרצוף שלם וליחדה עם זעיר אנפין כמבואר כזה בכוונות הארי. אתם רואים שהוא אומר שזה עבודה שלנו. בבריאה, בהתחלה, מלמעלה עשו את זה אוטומט, לבד. לא שאלו אותנו, לא הכניסו אותנו שותפים. אבל משלב מסוים בבריאה אמרו, זהו, עכשיו אתם צריכים לעשות את זה. אם אתם רוצים, אם אתם בוחרים, אם זה מעניין אתכם, מוצא חן בעיניכם, אז תיכנסו. אז תעשו את זה גם. זאת אומרת, זה העבודה שלנו. היינו, שכל כוונתנו בימים האלה לבנות את התפילה, להקים את התפילה מנפילתה. פה כבר בבז'ט הוא קפץ איתנו, רבי נחמן, רבי נתן, לאחד הפירושים של מה זה המלכות. והוא אומר לנו שזה התפילה. אז, הקדמה. בסדר? אין לנו ברירה. קודם כל אתם שומעים שהתפילה זה מושג שהוא יכול להיות נפול, הוא יכול להיות מחובר בצורות עקומות, והוא יכול להיות מחובר בצורה בריאה. אם אני הולך לשורש הבסיסי של מה זה תפילה, זה רצון. הנה, אתם רואים, כתבתי לכם כותרת. שלא, כותרות ל-Judaism for Dummies כזה. יש לך כותרות יפות, אתה מבין מה רוצים? אז תפילה בבסיס, אם נבין, תפילה זה ביטוי של רצון. אז כשאנחנו אומרים לו לבנות את התפילה ולהקים את תפילתה, את התפילה, אתם יכולים לצורך העניין שלנו רגע, לפני שאנחנו דנים במה זה תפילה וכן ולא וזה, לשים שם במקום זה, להחליף את המילה תפילה, תחליפו את זה ברצון, וכבר יהיה לנו הבנה אנושית פשוטה של מה אנחנו עושים בראש השנה. כי בן אדם רוצה מה שהוא מבקש, זה תפילה. המבנה של השפע בנוי באופן כזה, שאם אתה לא מבקש, אז לא קורה. רואים? אם אתה לא מתקשר ל-106, לא קורה. אתה כן מתקשר? תראה. שקט, נחמד פה בשיעור, כמה עצים ניצלו. נכון, נכון. אבל קודם כל, לפחות נבין את היסוד הזה, שאתה היית חושב לעצמך, תראה, שייתן כל מה שהוא רוצה לתת מלמעלה, וזהו. לא, המבנה הולך ככה שנותנים חלק אוטומט, ויש חלק שאתה מקבל אם אתה מבקש. ואתה מבקש אם אתה רוצה. וזה שלב שבו אתה עושה את הבירורים של הרצונות שלך. כן, אתה בא לחנות, שלום, כמה זה עולה? 30 שקל. טוב, אתה עושה לי הנחה? יאללה, 25. אני חבר של דוד, 20. מה קרה? למה לא אמרת לי 20 בהתחלה? ככה זה. זה המשחק. המשחק הוא שאתה צריך לבקש. זה נותן לך אפשרות של בחירה, זה נותן לך אפשרות של תנועה אישית, זה נותן לך אפשרות של בירור עצמי פנימי, מה אני רוצה, מה אני לא רוצה וכולי. זה, יש לזה הרבה הרבה סיבות למה זה בנוי ככה, אבל קודם כל זה בנוי ככה.
רק עבודה לרצון זה עבודת חיים, לזכח את הרצון.
כן, אז
אנחנו רוצים משהו, אבל יש לנו פחדים שאנחנו אולי לא לגמרי מודעים אליהם,
אדרבה, הייתי אומר, אתה יכול לבקש את זה, אבל אתה לא מבקש את זה כי מפחד וכו' וכו'. או מי אמר שרצון צריך להיות נקי כדי שאני אבוא לבקש? לא, לא, זה לא מובן מאליו. כאילו, כשתהיה לך את הרצון הכי נקי, אז תבוא לבקש. אני לא בטוח שאני, לא בטוח שהחכמים מזדהים עם האמירה הזאת. זאת אומרת, אבל כבר, הנה, יעל פותחת לנו את זה שרגע, עכשיו אנחנו בעולם שלם, עם מלא ברורים, ובאמת אחד מהמחסומים הגדולים של הרצון בכל תחומי החיים ובתפילה בעולם הרוחני, זה שאני למשל חושב לעצמי שאולי זה לא מתאים, אולי אחר כך, אולי כשאני אגמור לעשות איזה תהליך או משהו כזה. ואחד מהדברים שבונים את התפילה, למשל, או את הרצון, זה עזות לקדושה, דיברנו על זה כמה פעמים, החוצפה לבקש, למרות שאני עוד לא נקי, למרות שאני לא יודע בדיוק מה אני רוצה, למרות שאולי לא מתאים עכשיו, או זה, בסדר? יש הרבה הרבה דברים. אז הרצון והתפילה זה עולם שלם, שהוא דורש התבוננות, מבט, תהליך שלם כדי לבנות אותו ולהקים אותו, וכשהוא בנוי ומוקם הוא עושה משהו מאוד נפלא ברמה האישית ובעולם בכלל. זה מה שאנחנו רוצים לדבר כאן. אז אמרנו שנתנו את המשל הקבלי, הנמשל שעכשיו אנחנו אומרים, יש עוד הרבה נמשלים, הנמשל פה זה שהמלכות הזאת זה הרצון שלנו, התפילה שלנו. אז תראו בשורה 12, קודם כל בראש השנה כבר יש לי כיוון, אני בונה את הדבר הזה שנקרא הרצון שלי. עכשיו, היינו יכולים לחשוב בראש השנה, לא יודע מה, מה תבנה? תבנה את הביזנס, תבנה תוכניות עסקיות, תבנה, לא יודע מה, תבינים, ייעוץ ארגוני. אומרים, מה תעשה בראש השנה של הייעוץ הארגוני? אפשר לחשוב על כל מיני רעיונות. אז ההצעה של חכמי ישראל זה, תבנה את הרצון. מה אתם רוצים? ובאמת אני חושב היום, אני לא מתמחה בזה, אבל ייעוץ ארגוני, הוא בא לאיזה ארגון, כמו שואל, מה אתם רוצים מעצמכם בכלל? מה החזון שלכם? לאן אתם הולכים? לפעמים אנחנו כבר בתוך השבום, כן, עושים זה, עושים זה, עושים זה, ולא דיברנו מה אנחנו רוצים. יאללה, אייקר, לדרך. בוא, זה יהיה בנוי כמו שצריך, הכל אחר כך ירד כמו שצריך. זה אומר, זה, אתה רוצה לבנות את השנה שלך, אתה צריך לפנות בחזרה לרצון. אז הוא אומר בשורה 12, בעוונותינו הרבים נפלה בחינת מלכות הקדושה מאוד וישראל בגלות ונפל המלכות אליהם. אז הספירה הרוחנית הזאת שנקראת המלכות היא נפלה לגלות, זאת אומרת היא לא במקום שלה. ועיקר נפילת המלכות היא מחמת נפילת התפילה שנפלה מאוד, כי התפילה בבחינת מלכות כנל ובעוונותינו הרבים נפלה התפילה מאוד. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה על פסוק קירום זולות לבני אדם, מה עם הבחירות? מה עשית עם הבחירות בסוף? וואלה. אז אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בה ומה הניעו תפילה. אז הוא אומר לנו דבר כזה, שבמערכת הרוחנית כל הכוחות קיימים, רצון, חסדים, יראה, הכל קיים. אבל מה שקורה זה שדברים יוצאים מהמקום שלהם או נופלים ממעלתם, ואז הם לא משמשים בתפקידם בצורה מלאה. אז הוא אומר שאחד מהדברים שקרה בעולם זה שהתפילה נפלה לגלות, ואנחנו עוסקים להרים אותה בחזרה מהגלות. מה זה למשל? שאתה שואל בן אדם מה חשוב בתוך איזה תהליך, בדרך כלל הוא לא יגיד, וגם אם הוא יגיד בלב שלו, הוא לא חושב שזה הרצון שלו. זאת אומרת, כשאתה תשאל את עצמך, מה אתה באמת מחשיב בתור הצלחה, בתוך התהליך שלך, בדרך כלל אתה תגלה שזה לא הרצון. זה התוצאות, זה הכוח, זה לא יודע כל אחד מה. אבל נגיד, כשאתה ניסית לעשות משהו ויצא לך עקום, אז האם אתה מחשיב את הרצון הכי הרבה? אם היינו מחשיבים את הרצון הכי הרבה, היינו מאוד מאושרים, כי יש לנו הרבה רצונות טובים. הבעיה שאנחנו בדרך כלל אומרים, יפה מאוד הרצונות שלנו, אבל תכלס, מה יצא? צ'יקמוק, אז צ'יקמוק. כאילו זה הציון שאנחנו נותנים. זה דוגמה אחת של נפילת הרצון, שהרצון נפל ממעלתו. זה לא עניין בשבילנו. או, לא יודע מה, תלך לבית ספר, מה חשוב, מה הילד רוצה? אבל לא כל כך. יש, מה, הוא עושה, הוא הצליח.
התשובה הזאת,
הוא
רוצה?
כן.
לא,
הוא
רוצה.
אז זה גם כדאי שגם המורים יהיה חשוב מה הם רוצים. אז יהיה לנו ממש שמח. גם המורים יהיה חשוב מה שהם רוצים. וגם התלמידים יהיה חשוב מה שהם רוצים. ויהיה בכלל חשוב מה שהם... אז אני אומר את זה כדוגמאות לזה, שבכלל הוא אומר, בבריאה כולה זה מצב כללי בבריאה שהרצון הוא נפול ושהתפילה היא נפולה. וכשאדם אומר יאללה יש לי שעה ספר במה אני אשקיע אותה, נגיד פתאום יש לך ביטול באמצע היום, שעה, תרח, וואי יש לי מלא דברים חשובים, תבדוק מה אתה עושה עם הזמן שלך. כל אחד יחשוב, אני מניח שהוא לא מתפלל או כותב מכתבים לעצמו על הרצון שלו. לא יודע מה, יש לי דברים לסגור, יש לי דברים זה זה זה. עכשיו זה, אני אוהב את זה, יש משהו שכל אחד היה רוצה שיהיה לו אינסוף זמן, ואז הוא לא היה צריך להחליט כלום. אבל אני קצת אוהב את זה, כי כשיש לך קצת ואתה צריך להחליט, אז זה תהליך מעניין של בירור, של מה יותר חשוב לך, מה פחות חשוב לך. זה מעניין, כשמתחיל להיות צפוף, אז פתאום אין ברירה, צריך לעשות בירורים אמיתיים. אז גם כן, יש לך שעה, מה אתה עושה עם זה? לא פעם אחת, לא פעמיים, שלוש. מה כאילו באוטומט, אז ככה אתה בודק מה הכי חשוב לך, מה פחות חשוב לך בסוף. אז בדרך הוא אומר, רצון או תפילה, זה לא הבחירה של רוב האנשים. אגב, כולל הדתיים, זה לא קשור, דתיים, לא דתיים. כי לרוב האנשים, התפילה נפלה והחיצוניות עלתה במעלה. זאת אומרת, ילכו לסגור משהו. וחלק מהעולם של הכוונות ושל התפילה ושל פנימיות ושל זה, הוא להשקיע זמן שזה, לא רק שאתה תשקיע בזה זמן, שזה יתחיל לאט לאט להפוך להיות הבנה שלך, שזה הכי חשוב בכל החיים שלך, זה הפרקי זמן האלה שאתה נכנס פנימה ועושה משהו מבפנים. כי המקובלים, כל היסוד שלהם זה שהם מסתכלים במציאות הפוך. אנחנו רואים גשמיות וזה נראה לנו רציני, ועכשיו יש משמעות, זה תוספות. אבל המקובלים זה הפוך. קודם כל יש פנימיות, ואחר כך מזה יוצא גם חיצוניות. מסתכלים על בן אדם, הם לא אומרים מה הוא עושה, זה הכי חשוב, וטוב, אין ברירה, הוא צריך גם לחשוב כדי שיצא לו מעשים, אלא זה הכל מתחיל מהפנימיות, מהמחשבה שלו, מהכוונה שלו, ואז משתלשל מזה החיצוניות. אז אותו דבר, כשאני מנסה לעשות איזה, להביא איזה משהו לתוך החיים שלי, אני אתחיל לתפוס שהכי קריטי זה המהלך הפנימי שאני נכנס אליו. אני מחזיר את זה בחזרה לחשיבות, וזה עבודה. למה? בגלל שבאמת זה פחות מוחש, פחות רואים מיד תוצאות. תוצאות, מישהו, לא יודע מה, בנית, הלכת צ'יק צ'ק, בנית את הארון שקנית אתמול באיקאה, אתה רואה תוצאה, הנה ארון, יכול לשים בפנים בגדים, סבבה, אני רואה משהו בעולם. אתה הולך עכשיו, נכנס פנימה לאיזה משהו, בסדר, מה רואים? לא רואים כלום לכאורה. אני צריך להיות מאוד רגיש בניואנסים פנימיים כדי
להחליף את הצריך ורוצה.
ש?
במקום לחשוב מה צריך, ומה אני רוצה.
נכון, זה גם שייך, זה, כן, יש לזה הרבה הרבה ממדים. אז אחד מהממדים זה באמת, מה, כאילו צורך עניין, מה התפילה שלך? מה אתה רוצה? וכירום זולות, שאנחנו אומרים שזה מזולזל, בעיני הרבה אנשים, מה הוא רוצה זה דבר מזולזל. בסדר, יפה, נחמד, אבל בונוס. ולהתחיל להביא את הרוצה, את הרצון הפנימי של הפנימיות שלי לתוך החיים, זה קריטי, זאת אומרת, זה עיקר מה שאנחנו עושים בראש השנה. בונים את התפילה, בונים את הרצון, בונים ומעלים, מעלים את החשיבות. כי הוא מסביר לנו פה מה זה נפילה, יש לנו משל, כאילו חתיכה, ספירת המלכות, נפלה. זאת אומרת, מה זה נפלה? נפלה בחשיבות, זה על הרצפה, לא נחשב, לא שווה, לא ירימו את זה. שם למעלה יש איזה משהו אחר. אוקיי. כן, כן. לא הבנתי. זה גם וגם. אם אני מבין מה את אומרת, זה גם וגם. זה גם וגם וגם. כי בעצם, כשאני מסתובב ביומיום שלי, עם כל הדברים שאני מוכרח לעשות, ואין לי קשר לרצון הפנימי שלי, אז בעצם אני מייצר עם החיים קשר לא בחירי. אני כל הזמן מסתובב, ובאמת החוויה של הרבה אנשים זה המון עצבות, בגלל שכל הזמן הם איפה שהם צריכים להיות, והם לא רוצים, אז זה חוויה של עבד, שזה החוויה שאנחנו רוצים להתחיל להשתחרר ממנה. כי אני מסתובב בחיים עם חוויה של עבד. קודם כל שזה חוויה לא נעימה, אבל באמת אחרי זה, זה גם לא מאפשר לי לגלות את מלוא מה שבאתי לגלות בעולם. כי כדי שאני אעשה את מה שבאמת באתי לעשות בעולם, אני צריך להיות חופשי. חופשי שווה מקושר למה שאני רוצה. ויכול ברמה מסוימת לפחות גם ללכת עם מה שאני רוצה. יכול להיות שבשלב ראשון הבנתי מה אני רוצה, אבל אני לא, עוד לא משוחרר לעשות את זה או להגיד את זה בכלל. אחר כך אני מעז להגיד את זה לעצמי. יש איזה קטע שזה מנצנץ, ומהר משתיקים את זה. לא, לא רוצה לשמוע. כי הרצון הזה הוא, כן, לאן זה ילך עכשיו? אם אני אשמע את כל הדברים שאני רוצה, מה יהיה? כאילו, אני אתפרק. אז אני, אחרי זה אני עובר, אני מעז להגיד את זה לעצמי, אבל אני אומר, טוב, אני לא אלך על זה. כי מה לעשות, והחיים, ואנחנו זקנים, ואתה יודע, בכל זאת, יש את מציאות, אתה לא... זאת אומרת, אם היינו תופסים שהמציאות נענית לתפילות שלנו, ולא התפילות משתעבדות למציאות, אז זה היה עושה הרבה מאוד. זאת אומרת, אם היינו מבינים שאנחנו בחוויה, שהמציאות עכשיו, אני צריך לבטל את הרצונות שלי בשביל המציאות, אם היינו קולטים של הרצון שלנו ולפנימיות שלנו יש יכולת להשפיע על המציאות, וזה הפוך, שהיא תשתעבד אל הרצונות שלי ולא להפך, אז זה נקרא גם כן להחזיר את המלכות לשורשיו. זה מה שאני עושה בראש השנה, להיזכר מאיפה מונעת המציאות בכלל. כן? אז זה מה מתחת למה, ושאנחנו משעבדים חלקים לא נכונים לחלקים לא נכונים. גם זה וגם זה נכון, לא שאני לא צריך לראות את המציאות, אבל השאלה את מי אני ממליך עכשיו. אז זה גם כן החוויה הזאת, התפילה, הרצון שלי הוא תקוע כאילו משועבד על איזה משהו. דיברנו על המשל של הנסירה, הוא כאילו תפוס על משהו. תשחרר אותו קצת, קודם כל תשחרר אותו שיעמוד בפני עצמו, שהוא יכול להניע בפני עצמו וכולי. טוב.
אפשר להגיד שהמציאות למעשה, המציאות החשבית שלי, היא
נגזרת
מהרצון שלי.
לא הבנתי. המציאות
שלי, מה
שמסביב
כרגע,
נו,
הוא למעשה
השתקפות
של הרצון שלי.
אפשר להגיד ככה, כן. כן, אפשר להגיד ככה. הוא אומר שתמיד נותנים אורות לפי הכלים. והרב אשלג למשל מסביר שהכלים זה הרצון. אז וזה באמת משחרר לנו את חוויית השיעבוד. בוא נגיד ברמה מסוימת לפחות, לאט לאט. זה מקום מאוד קיצוני להצליח להגיע למצב שאני אומר, אוקיי, אני רוצה את החיים האלה. אז בוא נתחיל מכמה צורות. קודם כל, גם אם תגיד שהמציאות כפויה עליי, בוא תבחר בה. זאת אומרת, אתה הולך היום לעבודה עוד פעם, ונגיד אפילו שתגיד שאתה חייב ללכת לעבודה עוד פעם, אבל תבוא לשם חופשי ובוחר. תבחר בזה עוד פעם. מה שאנחנו עושים זה שבחרתי אתמול, והיום אני כבר רץ על אוטומט. ואז עוד פעם אני נכנס למצב של לב. אז זה קודם כל. דבר שני, בוא נגיד שלפחות חלק מהדברים אני צריך לשים לב שאני אחראי להם, כי אני לא שם לב שזה מה שאני רוצה, ואני לא מעז לרצות משהו אחר, וזה מזמן לי את הדברים שאני רוצה. בצורה הכי פשוטה, איפה הוא עובד, במה הוא זה... אז יש דברים שהוא לא מעז לרצות, כי הוא לא חושב שזה בכלל אפשרי וראוי לו, ואני לא יודע מה. אז זהו, זה סגור. זה ברור שזה סגור. עכשיו, זה לא אומר, נניח, זה לא אומר שעכשיו הוא ירצה, זה יבוא. אבל ודאי שזה לא יבוא אם הוא לא יפתח את הרצון למשהו אחר, יעז להרשות לעצמו לרצות חיים אחרים. ובהכללה, בואו נפתח את זה רגע לראש השנה, הכוונה היא שכדי שיקרה משהו חדש בשנה הקרובה, שבאמת תיברה מחדש, אתה צריך לצאת לחופש מכל השעבודים האלה, למה שנדמה לך שקובע לך את החיים. ואת זה עושים בימים האלה, קודם כל בהכנה של אלול, ובראש השנה, וביום הכיפור, ובסוכות. יש תהליך שלם שבו אני צריך להשתחרר מהדברים שקובעים לי את החיים, ולפתוח את זה מחדש. באמת, מה אתה רוצה? אתה מעז בכלל לרצות משהו? מה לאט? כל הדבר הזה. אוקיי.
זה בנוי בבחינת העבודה הרוחנית שאתה מתאר. זה בנוי, זה מותאם מראש השנה ליום כיפור לסוכות.
כן, יש פה תהליך שלם שהוא מתאר. כן, כן, כן. זה מבנה שלם. זה באמת, זה מעגלים שלמים, כי מה שקורה עכשיו בימים הנוראים זה כבר מושפע ממה שעשית בפורים. אבל בסדר, בוא נגיד עכשיו מההתחלה, מתחילים באלול, מתחילים להכין 13 מידות של רחמים. הוא גם מתאר פה את המבנה השלם של אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת, זה גמר התהליך, שבו אתה עובר איזה מין תמצית של כל השנה. ואחרי זה הכל זה פתיחות משם. זה לא מאוחר, פספסת, אפשר לעשות את זה גם בחנוכה, אבל זה הרבה יותר עוצמתי ופשוט ופתוח, הברזים פתוחים בראש השנה.
איך יודעים שהברזים פתוחים בראש השנה? מישהו מרגיש את זה?
מה את שואלת? איך יודעים? איך ידעו? יש בזה שני הסברים, נגיד. אחד זה הסבר של יש אנשים שהם רגישים והם מרגישים את הדברים האלה ברוחניות, כמו שמי שקצת מתמצא בצמחים הוא יכול להגיד, הנה מתחיל עכשיו הניצנים הקטנים, הוא רואה את זה, ומי שלא מבין הוא עובר ליד, הוא לא רואה כלום. אז ככה זה אנשים שמחוברים לעולם הרוחני, הם רואים את התהליכים בראשיתם, בשורשים שלהם. וגם יש את הנושא של נתינת התורה, שהקדוש ברוך הוא היה נחמד איתנו, והוא סיפר לנו כמה דברים שמתרחשים בעולמות, ואז הוא הקל לנו את העבודה, שבמקום לפרוץ את הדלת, אז הוא אמר לנו, הנה הדלת פתוחה, והנה מה, ואתה רק תעשה את זה, וזה עדיין קשה. בסדר? לצורך העניין, מה שאלול מתקרב, מה שהוא לימד אותנו, זה ששערי 13 מידות של רחמים פתוחות. מה זאת אומרת? שערי סלחנות פתוחים. כל הפשלות שעשית בחיים, אתה יכול להוריד להם סלחנות ולהשתחרר מהם בצורה אינטנסיבית מאוד באלול. עכשיו, הוא אומר לך, רק מה? תיכנס לראש, זה כבר קורה בזמן הזה לבד. ולימדתי אותך איך לעשות את זה, ולימדתי אותך מה להגיד, רק תביא את הלב שלך לשם, וגם זה קצת קשה לנו. אז לשאלה שלך, זה מתנה, מתנה שקיבלנו. של איך העולם הרוחני בנוי, ואיפה כדאי לפתוח, ואיפה יש פתחים, ואיפה יש תחנות יציאה, וזה הכל, יש חוזה כזה, אז יש חוזה של הקדוש ברוך הוא עם העולם, ומי שמבין בחוזים, הוא יודע איפה נכנסים, מי שלא מבין, הוא לא מבין, צריך שיסבירו לו מה כתוב, אז זה מה שהחכמים עושים, מסבירים לנו את החוזה. אז אחד מהדברים שהוא אומר לנו, אני עושה לכם איזה תמצית, שבעמוד 2, ככה, אומר ככה, אז יש רצונות. בסדר, פתחתי את הרצונות, עכשיו אני בא לבקש. עכשיו בן אדם צריך להתחיל לראות מה, איפה הרצון שלו מונח, ומה עיקר ומה תפל ברצון. למשל, הקשרנו בהתחלה, זוכרנו לחיים. אני רוצה לבקש פרנסה בתפילה. בסדר? בשביל מה אתה צריך פרנסה? בסדר, לחיות. מה אתה עושה עם החיים? אני רוצה ככה וככה. יופי. אז למה לא תבקש ישר על זה? אז הוא מדבר שיש רצונות שהם נפולים במובן הזה, שהם כאילו התחלנו לבקש על האמצעי במקום על הפואנטה. אנחנו אפילו לא שמים לב, לא יודעים, לא שואלים את עצמנו. אבל אתה כאילו, מה אתה רוצה נגיד היום? שהכל ילך, ושנגיד, לא יודע, ארגנת חתונה. אתה רוצה שהכל ילך, שהמפיות יהיו בצבע, ושהרב יגיע בזמן, ושאני לא יודע מה. בסדר? אבל רגע, זה לא מה שאתה רוצה. אתה רוצה שיהיה אור נפלא של שמחה וזה. והאמת היא שיכול להיות אור נפלא של שמחה, גם אם המפיות לא ידיעו. אבל הרצון שלך נפול. הרצון נפול. אתה מבקש על כאילו על הפואנטה. אז הוא אומר, הנה תראו בשורה, בעמוד, לא. כן, בוא נראה, בשורה 20 ועלה. היינו, כי יש שני בחינות תפילות. יש תפילה שהוא למטה מהתורה והיא תפילה לתורה. אתם רואים? ויש תפילה שהיא בחינה אחת עם התורה ממש, וגם היא גבוה מהתורה. כי יש תפילה שמתפללים על צרכיו, פרנסה, בנים, חיים, רפואה, וזאת התפילה נקראת חיי שעה, והיא למטה מהתורה, ותפילה לתורה. כי בוודאי מי שמתפלל על צורכי גופו ואינו מתקבל כלל בשביל התורה, וכולי, זאת התפילה בוודאי אינה חשובה לפני השם יתברך, ובבחינת תפילות רעות.
זה. הוא אומר, זה חמור.
כן, בוא לאט לאט נעדן את זה קצת, שכתב רבנו זכרונו לברכה, שיש לכל אדם תפילות רעות. ובבחינת גנב המחתרת רחמן הקרי, מה זה? אז הוא אומר, מה זה גנב המחתרת רחמן הקרי? גנב, הוא בא לגנוב, הוא דופק את השוד, עכשיו הוא שומע את המשטרה בחוץ. וואי אלוהים, תעזור לי, אני מה זה, אני אוהב אותך, תציל אותי. זאת אומרת, אתה לא מתבייש, זה תפילה של גנב על פתח המחתרת, שהוא שומע את הווי ווי הוא בחוץ. אז זה התפילות רעות. בסדר, גם משהו. אבל בוא נעדן את זה קצת, מה שהוא קורא תפילות רעות, ומה זה נקרא תורה. אז אמרנו, המלכות זה התפילה, זה הרצונות שלי. התפילה זה המהות הפנימית שאני מבין בשביל מה באתי לפה, לאן אני הולך ומה העניין שלי. ויש מצב שאני מתפלל באופן שהוא כאילו מתחת לתורה, באופן שאני מתפלל על הרצון שלי הוא מכוון לא לעיקר של החיים שלי אלא לתפל. זה מה שהסברנו קודם בעצם. אולי ניתן דוגמה יותר פשוטה. מה? כן. אז הוא אומר פה בהמשך, ונראה בחוש שכל ימי חיינו אבל וריק וימינו כצל עובר, ומה יתרון לאדם בכל עמלו. ואם יצבור כעפר כסף וכולי, לא במותו ייקח הכל. ואין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. ועל כן מי שאינו מסתכל על התכלית האחרון האמיתי, למה לא חיים? הוא אומר, באמת, כמה שזה obvious, ביום יום אנחנו נופלים בזה. אתה, כשאתה מכילה, תלך, תמצור את המפתחות, אתה תיקח איתך את הכסף. אומר לך, את הכסף אתה משאיר מאחורה. אז בוא תחשוב עכשיו מה יותר חשוב לך, מה פחות חשוב לך. צורך העניין, זה במשפחה, זה בזוגיות. מה חשוב לי בסוף היום? להחזיר את המרכז למרכז ואת התפל לתפל. וזה, אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו בכף זכות, כי מה שהחכמים לימדו אותנו, שהעולם יש לו כוח להסיט אותך לתפל. זה הכוח של העולם. ומי שלא משקיע זמן מסוים להיכנס פנימה ולהחזיר את העיקר לעיקר ואת התפל לתפל, בטוח הוא תובע, אין חוכמות. אין לזה אפשרות, זה כוח אדיר. בטח היום שיש גם אנשים שמקבלים המון כסף כדי להסיט אותנו מעיקר לתפל, ויש שם המון ממון שמעורב בעסק הזה, מה שהיה פחות פעם. אז בטח שאתה כל הזמן תובע, כי בכל מקום, מכל מקום אתה מופגז בכוחות שתפקידם לעשות את התפל עיקר ואת העיקר תפל. כן? אין לך חיים. אני... זה משהו שהטביע את חותמו לפני 10 שנים. הלכתי לחברת פלאפון, אני לא זוכר, רציתי לתקן את הטלפון שלי. ואז היא אמרה לי, אתה לא רוצה להחליף אותו? אמרתי לה, למה? זה עוד בימים מהם שההתקדמות הייתה איטית, לפני 10 שנים. היא אמרה לי, להתקדם. אמרתי, להתקדם במה? היא אמרה לי, להתקדם. כאילו, אפילו היא לא אמרה לי, יש בזה אקליפציות יותר טובות וזה. היא אמרה לי, להתקדם. כאילו, עצם ההתקדמות. עכשיו, זה נקרא רצון נפול. זה שיש לנו רצונות להתקדמות, זה דבר קדוש ונפלא. הבעיה שזה נפל למקום הלא נכון. שאת חוויית ההתקדמות אנחנו מחפשים דרך חיצוניות. אז מה? או דרך משהו שהוא חיצוני לנו באמת. שזה זה. אז ודאי שאני רוצה. אז זה נקרא שהתפילה נפלה. יש רצון, יש תפילה להתקדמות. אבל היא נפלה לאיזה מקום שהוא, את כל הכוח שלו הוא מוציא על הדבר הלא נכון. אז כשבן אדם, כשהתפילה שלו נפולה ככה, אז מה הוא התפלל בראש השנה? על אייפון 7 נקודה, לא יודע כמה יש היום. זה הוא פשוט התפלל, כי הוא, למה? כי הוא מפרש לעצמו שזאת ההתקדמות שלו. ובפנימיות שלו הוא חובר שזאת ההתקדמות. אני צוחק על, אנחנו יכולים לצחוק על ההוא עם הפלאפון, אבל באמת מה שהוא אומר לנו, שאם כל אחד יבדוק את עצמו, כל שנה מחדש הוא יגלה שככה הוא. שהוא בעצם מבקש על העטיפה ולא על על הפרי. למשל, לא יודע מה, רבי נחמן מכוון, שכשאתה מתפלל על פרנסה, תתפלל על פרנסה שתוכל לעשות הרבה צדקות. שבאמת אני רוצה לעשות כמה דברים טובים בעולם, ואני צריך פרנסה בשביל זה. אבל אז כבר מראש אני מכוון, מה?
איך זה, הוא פה אומר שיכולה להיות תפילה רעה, אפילו אם אתה מבקש בנים, האם אתה מבקש ילדים ותפילה רעה? כן. אם אני אומר, אני רוצה שיהיה לי הרבה ילדים, הרי זה כמו, זה מצווה, זה...
נכון, עוד פעם, אנחנו מדברים פה פנימיות, בפשט הם יותר נחמדים איתנו. פלל, אלבן, חי, המזונת, בטקס ספרדים, יש, עושים אוקשן. מחירה פומבית על פתיחת ההיכל על הפרנסה. עכשיו הקבלנים, העורכי דין וזה, שמים שם 5,000 שקל לפתיחת ההיכל על הפרנסה. ויש איזה מזמור שאומרים, וזה סגולה לפרנסה לכל השנה, אז איך זה עובד תמיד, שהעשירים יש להם כסף לקנות את התפילה הזאת, וזה. בפרט בראש השנה, וזה, כן, כן, שם זה רץ עם סכומים שאתה נופל.
חכים להם שזה.
כן, כן, זה. עכשיו מה? יש בזה משהו יפה. קודם כל, למה לא? בן אדם רוצה שיהיה לו כסף לחיות. וחוץ מזה, הוא שם עכשיו 5,000, 10,000 שקל. זה מפרנס כל מיני לימוד של אבות ובנים, ואת ה... זה מפרנס את החשמל של כל המתפללים, וזה זה יופי, בסדר, לא, לא צריך לזלזל בזה, אבל כשאתה בא לפה, לעבודה הפנימית, אז הוא אומר לך, באמת זה תפילה רעה, כי בנים, זה לא הפואנטה כבנים. בנים זה הפואנטה, מה באת לעשות בעולם? והבנים זה משתלשל מזה, וגם מה הם באו לעשות בעולם. הוא אומר, הנקודה זה להעמיד בנים עם, עם דעת, בנים שמוסיפים משהו טוב לעולם, ויכול בן אדם להגיד, הבנים, זהו, זה עצם הפואנטה כבנים, שיעשו מה שהם רוצים, לא אכפת לי. תבין מה אני אומר, אם תתפוס את המשל. אז אותו דבר, כל דבר שאני רוצה, אני רוצה שיצליח לי הפרויקט. אז האם אני מחובר לפנימיות שלי ולפנימיות של מה שאני עושה, וזה, או שהפרויקט כבר עומד בפני עצמו. כבר הבית עומד בפני עצמו, כבר התבשיל עומד בפני, הצבע של המפיות עומד בפני עצמו, זה יתנתק מהפנימיות, וזה מאוד קל. זה מאוד קל שזה יתנתק מהפנימיות, כי זה ככה זה. הפחדנו אתכם, בקיצור. הפחדנו אתכם. לא, בסדר, הכל צריך עם נחת. הכל צריך בטובות, הכל צריך באיזי. אז אבל הוא מדבר, ראש השנה אתה נכנס, למה הוא אומר לנו את כל זה? כי בתפילת אמצע השנה אנחנו מבקשים על פרנסה, על בריאות, על זה, על כל מיני. ראש השנה אין. אז אם תקרא את נוסח תפילת ראש השנה, מבקשים, זו תפילה מאוד יפה, על העיקר שבעיקר שבעיקר, ממש, כאילו זה רק על הפואנטה. וזה הנקודה הזאת, שאתה יחס לראש השנה, תכנס לי, תכנס לממד, זה אחרי בסדר, בשנה אתה מבקש, אבל זה, ראש השנה אתה מתמקד בלשים את הראש בראש, את התכלית בתכלית. והוא אומר, זה מאוד משמעותי, כי אם אתה פותח ככה, למשל, הוא אומר, איך בן אדם פותח את היום שלו. אז אם אני פותח את היום שלי מכוונן נכון, כבר כל שער היום רץ נכון, אני מכוון, אז מה אני רוצה מהיום הזה? מה אכפת? אני רוצה לחייך לאנשים, לא רוצה לעשות להם פרצוף נחס. כשאני הולך ברחוב. אתה פותח את היום עם המחשבה הזאת, כבר נפתח היום. אז הוא אומר, ראש השנה זה הזמן שבו אתה מכוונן את התדר של כל השנה, אחרי הראש הולך כל ה... אז בראש, תשים את הראש. מה העיקר? מה הפואנטה? מה התכלית? ותנסה להתחבר. הוא אומר, אני לא צריך לייצר את הרצון הזה, הרצון הזה נמצא אצלי. מה אני צריך לעשות? אני צריך להפשיט אותו מהלבושים, ולהרים אותו מהנפילה שלו. לכל בן אדם יש לו רצון נפלא לדברים גדולים מאוד. הוא רק צריך ל... כאילו ל...
לשיטה לעשות את זה. אתה אומר את זה כמה אתה רוצה, אתה שואל למה. אתה יותר, אתה אומר למה, למה. עד שנגמרים לך למה. ואז אתה בעיקר.
אז הנה, יש לנו...
כאילו מצד אחד ומובן,
אבל מה שבחצה
שלי,
כאילו, כאילו
מצד אחד את האמת על אחת, אתה שחרר את הרצון, שחרר, אבל משהו
בדבר הזה, כאילו מרגיש שתפי אותי, לפחות אולי בתהליך, חושב שאני אומרת, כאילו, אני כבר אומרת, לא, אני צריכה שחצות שלי יהיה... נכון. כאילו... כן, כן. איך אנחנו מגיעים כאילו למקום שבאמת יש... כן, זה טוב שאת שואלת את זה. אז באמת, זה תמיד מתחיל מהנסירה. שהנסירה זה שזה באמת יהיה חופשי. בלי שאני קובע לו מה הוא אמור להיות. האומץ של לעשות את הנסירה זה האומץ להאמין שאם אני אתן לו לגמרי להיות חופשי, אז הוא יהיה טוב. ולמה אני אומר? את מה?
את כל הלמה.
בסדר. את לא חייבת לאמץ את השיטה של טל עם הלמהים, כי באמת יש פוטנציאל. מי שהוא לא משוחרר, זה יכניס אותו לחפירות. נכון? למה? ובעצם, עזוב אותי, תן לי סתם שבא לי משהו. נכון? אז לכן זה עדין. אבל אני אגיד את זה בצורה פשוטה. נגיד, אתה אומר לבן הזוג שלך, לא יודע מה, בוא נלך לים, או בוא נלך למסעדה. עכשיו המסעדה סגורה, אתה מתחיל לתצבן. לא, מה נעשה? תכנן לך למסעדה. עכשיו, כשאתה רגע שואל את עצמם, מה רציתי? רציתי שיהיה לי ערב כיף.
או לאכול.
או רציתי לאכול. יש, אפשר לאכול ב... כן, אז אפשר גם לאכול במקום אחר, או אפשר שבאמת לא עניין אותי לאכול, זה היה הכוונה, שנעשה משהו כיף ביחד. אז כשאתה נופל ללבוש, אתה מתחיל להסתבך, עכשיו אתה מתחיל לריב עם המסעדה, ולמה כן, רגע, אתה רצית יום כיף, אז מה יצא אם בסוף, מכל הרצון שלך שיהיה יום כיף, יצא יום נחס. אז איבדת את הציר, וזה לא ציר כפייתי, זה ציר פשוט, שלאט לאט בן אדם לומד לשמוע את העיקר של הרצון שלו, ואת התלבושת של הרצון. מה באמת הוא רצה, ומה רק ה... כאילו...
אבל כיף זה כבר, אתה רוצה לשלוט בתוצאה.
מה? אז עוד פעם, בוא ניקח את שני הדברים האלה. שתי השאלות האלה דומות, שאחד הסימנים שהרצון לא משוחרר, שיש מתח. זה משוחרר, זה משוחרר, כן? זה ברור. טוב, אנחנו עושים ככה ואידך זיל גמור, עבודה על הרצון, כמו שיעל אומרת, זה עבודה רבת שלבים, רבת ממדים. קודם כל אני תופס את השתיק, שתגלה מה אתה רוצה. האופן הטבעי זה שהשכבות שהגלדים של הבצל יורדים לאט לאט. בהתחלה אני מגלה שאני רוצה את זה, אחר כך אני מגלה לא, בעצם רציתי משהו יותר פשוט, אחר כך רציתי, עד שאני מגיע לאום כדלי בעל הרצון הכי פשוט שלי, ש... אני אחזור קצת, כי יש לנו פה הרבה חומר, צריך להקל את זה קצת עם ניגונים. אז חז"ל עוזרים לנו בזה. עוזרים לנו להתחבר לנקודה פשוטה, שבעשרת ימי תשובה אנחנו מוסיפים תוספת בתפילה, שהיא מחזירה אותנו לפואנטה. והפואנטה היא חיים. וחיים זה לא רק החיצוניות של החיים, אלא חיות. חיות אמיתית, פשוטה, כן? בימימה, כמה פעמים, שיש נקודה שאנחנו צריכים לגלות מתי אנחנו מנסים להשיג חיות בצורות עקומות. נקרא פיצוי בימימה. אנחנו רוצים חיים אמיתיים. הבעיה שלא תמיד אנחנו משוכנעים שחיים אמיתיים זה כזה טוב. אז אני מנסה להשיג לעצמי את החיות בעקיפין, בחיים לא אמיתיים. אז לאט לאט יש מתנה שנתנו לנו, שאתה חוטף כפות. ואתה מגלה מה קורה בעצם כשאתה רודף אחרי החיים הלא אמיתיים. אז זה מאפשר לך לאט לאט לשחרר את הרצון, כי אתה ניסית לרצות זה וזה וזה, בום, התנגשת, רצית זה וזה, התנגשת, רצית זה, לאט לאט אתה משחרר את זה, ואתה תופס את הנקודה המרכזית של מה באמת אתה רוצה. כי נגיד בן אדם יוצא ליום שלו והוא רוצה XYZ, כמו שאתה אמרת, אני רוצה שיהיה ככה ולא ככה ולא ככה, ואז כל פעם זה לא הולך, אז הוא מתחיל לסבול. אז הוא אומר, רגע, הרצון הזה שלי מביא לי סבל, בוא נראה אם אני יכול לשחרר את הרצון שהוא יהיה יותר מופשט, שהוא יותר חופשי, יותר פנימי, שאני רוצה חיים, וחיים אפשר ככה וככה וככה וככה. המסעדה פתוחה, הסגורה, הגיעו המפיות, לא הגיעו המפיות, אפשר יהיה חיים. אז יש מתנה כזאת שלאט לאט ההתנגשויות הן עוזרות לנו לשים לב שאנחנו עם רצון תקוע, רצון מצומצם, רצון מלובש. אני רוצה להגיע לרצון חופשי, רצון פנימי כזה שהוא משוחרר מהתלבושות. למשל, אני רוצה, לצורך העניין אמרנו בדוגמה הזאת, אני רוצה הערב שיהיה לי ערב של התקרבות, שזה יהיה בים, שזה יהיה ברמזור בפקק בדרך, שזה יהיה לא יודע מה. בסדר? טוב, אז זה... אז אני צריך לשחרר את הרצון מהתלבושות שלו. זה מה שהוא אומר על תפילה רעה ותפילה טובה. כי תפילה רעה היא מכניסה את הקדוש ברוך הוא או את החיים שלנו לצמצומים כאלה. אני רוצה ככה וככה וככה. הוא אומר, עזוב, בוא אני אתן לך את הדבר שמעל זה. וזה מתגלה בהרבה צורות. ככה היום, הלך, לא הלך, נתקעתם בדרך, הלך. מה אתה יודע? באמת, יש... היה לי את זה בחלק ממה שלמדתי את זה בתקופת שיטותיי באופנוע באודו. אז יש איזו חוויה של נסיעה באופנוע מצ'וקמק הודי, שאין לך ברירה, אתה חייב לגלות את הרצון החופשי שלך, כי אם נדמה לך שאתה יודע לאן תגיע היום וכמה זמן זה ייקח לך, אז אכלת אותה, נכון? אז אתה נכנס עכשיו לראש, אני נוסע, עד שאני נוסע, ואיפה אולי עכשיו יתקעו, תהיה לי פנצ'ר באופנוע, אני אצטרך לעצור 5 שעות עכשיו ותקן אותו ולישון באיזה מקום שלא תכננתי לישון. אז אתה אומר, בוא נראה מה יכול לקרות פה. מה יכול לקרות פה? ובשפה הזאת הוא אומר, מה אני יכול לעשות ששייך לתכלית שלי, לעניין שלי, איך אני יכול להביא את עצמי פה, איך אני יכול לקבל פה, זה נקרא התכלית, להתחבר לתכלית ולא לתלבושות. כל בן אדם איפשהו מסתובב, לא יודע מה, אתה הלכת לזה, למשרד, לפה, לשם. מה התכלית היום? איזה מפגע, אתה יכול לפספס את התכלית, כי עכשיו אתה עסוק בזה שאתה אמור לסיים את הפרויקט שלך, ופספסת שהיה פה איזה בן אדם עצוב שיכולת להרים אותו, פספסת שאתה לא יודע מה, כל מיני דברים שהם באמת אולי יותר חשובים מה שהיה נדמה לך שאתה אמור לעשות פה היום. אז אומר, בוא תתחיל לרצות את זה מההתחלה. לרצות את זה מההתחלה זה מכוונן לך את כל התדר למקום אחר. מה אתה עושה פה היום? זה דברים כאילו טוטליים, אבל זה נורא נעים וכיף, זה לא סבל לעשות את זה. בשביל הרבה אנשים זה כבד לשאול את השאלה, כאילו, וואו, זה כבד. זה לא כבד, זה כיף חיים. מה? ככה. אוקיי. אז בואו נקפוץ רגע לעמוד 4, שורה 30. לדעתי לא יהיה לנו כוח להמשיך עוד יותר מעניין אחד, אז אני מתלבט. יש הרבה חומר פה, בוא נקפוץ שנייה בכל זאת לעמוד 6, שורה 18. מה? לא הבנתי. אז הנה, נדבר את הדורמיתא. זה בחינת שופר, כי בתחילה מסלק המוחים שהם בחינת הפלת דורמיתא. אז בעמוד 6, שורה 18. אז אמרנו שכדי שאני אצליח להרים את המלכות ולשחרר אותה ולבנות אותה קומה שלמה, אני צריך לנסר אותה מהזרנפין, מהזכר, וזה נעשה על ידי שהזכר משכיבים אותו לישון. לכן הגברים כל כך אוהבים לישון. כי לא היית בהתחלה, אבל בהתחלה דיברנו על מבנה קבלי שעל ידו בנוי, נזכיר אותו, זה יהיה טוב לכולם, שיש מבנה קבלי של בריאת העולם, ואנחנו מנסים לשחזר אותו כל אחד לעצמו בחיים הפרטיים שלו והכלליים, עוד פעם בראש השנה, כי בראש השנה זה, זה לא שוב, זה בריאת העולם ממש. אתה צריך להיכנס לראש שעכשיו ממש בוראים לך את השנה החדשה. אנחנו בחוויה הפנימית שלנו נדמה לנו שהשנה הבאה היא כבר קיימת. אני רק בא כאילו לעשות איזה טקס. אבל אם אני תופס באמת, היא לא קיימת עדיין. הקדוש ברוך הוא עכשיו ברגעים אלה ממש בראש השנה בורא אותה, ואתה שותף איתו, ומה שאתה נכנס איתו פה אומר לו, תשמע, אני רוצה ככה, תוסיף לי עוד קיר. בסדר? אז אתה אומר לו, תעשה לי אותה ככה, הוא, יש מסע ומתן פה. יש...
יכול לזוז,
הוא יכול לזוז. כן, כן, לא יכול. זה פתוח לגמרי, זה כל הפואנטה. זה נדמה לי שזה כבר סגור. זה לא סגור, הוא עוד לא התחיל. הוא עכשיו בונה את זה. אז אתה נכנס איתו למהלך, ומה שאתה עושה בפנימיות שלך משפיע על מה שהוא בורא. בדיוק, בדיוק, זה כל היסוד, זה כל היסוד, אף פעם לא הסתיים וזה תלוי בנו, וכשאני נדמה לי שהיא כבר הסתיימה אז אני מפספס את האופציה שלי להיות שותף בזה, כי אני חושב שהוא כבר סגר את זה מזמן, לפני איזה 6,000 או 6 מיליארד כל אחד לפי החשבונות שלו, אבל נדמה לי שזה כבר היה מזמן, זה לא מזמן, זה עכשיו. ואחד מהדברים שמעכבים את עבודת התפילה זה השווי שלנו בתפיסת הטבע, שהוא רחב מאוד, בין היתר החוויה הפנימית שלי שהדברים לא באמת מתחדשים, שאין צ'אנס, שלא יקרה פה כלום, שמה כבר יכול לזוז, ו... אז... מה? ומי אני וכל זה, כל זה, כן? אז אמרנו שכדי לעשות את זה צריך לשחרר את ספירת המלכות מספירת התפארת, אז זה רנפין לצורך העניין, ושהיא תעמוד פנים בפנים, ואז יהיה מפגש מלא. אז איך זה נעשה? על ידי שיש משהו שצריך להשכיב אותו לישון. עכשיו בוא ניכנס לאיזה רגע בפנימיות של הבן אדם בעצמו. בעצם זה, יש לנו את התפילה שלנו, אבל היא שבויה כי היא מחוברת לאיזה חלק אחר בתוכנו, שלא נותן לה להשתחרר. אז הוא אומר ככה, וזה בחינת שופר. כי בתחילה מסלק המוחין שהם הפלט, בחינת הפלט דורמיטה. כי זה ידוע, כשרוצים לעלות מדרגה לדרגה, צריכים לסלק המוחין שמקודם. זהו? זה משפט חשוב. כן, אני שותה כדי לשכוח. אז הוא אומר ככה, כל התחדשות כזאת, בריאה חדשה, זה עליית מדרגה שלי. אני אף פעם לא מתחדש בשביל לחזור אחורה. מתחדש בשביל... כשאני רוצה לעלות דרגה לדרגה, אני רוצה להתחדש, אני רוצה לשחרר את הרצון הפנימי שלי, אני רוצה לברוא את העולם שלי מחדש, צריך דורמיטה, שינה, שזה הכוונה לסלק את המוחין שהיו לי מקודם. שכחה. עכשיו, זה שכחה יזומה. קודם כל זה קורה לבד. כי אם בן אדם ישים לב ברגעים מסוימים ביום או בחיים שלו, פתאום הוא מרגיש שהוא לא יודע כלום, הוא חושב שהוא יודע, פתאום הוא מרגיש שאני לא יודע כלום, מה חשבתי שאני יודע בכלל? זה קודם כל זה קורה לבד, אבל א', יכול להיות שהוא יתנגד לחוויה הזאת, אז מה שמזמינים אותנו זה להצטרף לחוויה הזאת, לא להתנגד אליה, זה טוב מאוד, זה ככה צריך בשביל עליית מדרגה. ובראש השנה אפשר לעשות את זה יזום ברמה מסוימת, זה בוא כבר ככה משכיחים לך מלמעלה את המוחין, בוא אתה תצטרף. מה זה תצטרף? תשכח את כל מה שאתה חושב שאתה יודע. זה סילוק המוחין. כל מה שאתה חושב שאתה מבין ואתה יודע, תשכח את זה. כי זה בדיוק תוקע אותך בשנה שעברה. אז אתה עכשיו בצורה יזומה, מעלה את הדברים שאתה חושב שאתה יודע על עצמך למשל, ואתה שוכח אותם. אתה, הדברים שאתה חושב שאתה יודע שהשנה הבאה עומדת להיות, ואתה שואל, הדברים שאתה חשבת שאתה יודע שאתה רוצה, תמחק אותה. כדי שהרצון ישתחרר, הוא צריך להשתחרר מהתלבושת הקודמת שלו. התלבושת הקודמת שלו תוקעת אותו. אז אתה חייב לשכוח אותה. להיות במצב שאתה לא יודע מה אתה רוצה. עכשיו, בן אדם, עד שהוא השיג שהוא יודע משהו, מה שהוא רוצה, עכשיו תגיד לו, תשכח את זה, כן. כן. לא, אחרי זה, זה צריך ל... נכון, גם בפורים יש את הדורמיטה, דיברנו על זה. נכון, גם בפורים יש בחינה של דורמיטה. שם עושים את זה ממש יזום. כן. עם הרבה יין, כן. כי היה צריך לקבל מוכין של ארץ ישראל. כן, יש סיפור בגמרא על חכם שרצה לעלות לארץ ישראל, אז הוא היה צריך להתענות 40 תעניות כדי לשכוח את התורה של חוץ לארץ. היה לו הבנות פנימיות, רוחניות, הכל. כדי לקבל את התורה של ארץ ישראל, הוא היה צריך להתענות כדי לשכוח את מה שהוא חשב שהוא יודע על התורה. כי על כן היה צריך לסלק המוכין שמקודם, שחוץ לארץ. על כן בראש השנה, שהוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה, וצריכים להמשיך הדרך של תשובה בעולם לתקן הפגם של חטא אדם הראשון שפגם בזה היום שנברא אז, וכן לתקן הפגמים והחטאים של כל אחד ואחד בכל דור ודור. על כן צריך להמשיך מוכין גבוהים כאלו, כדי שנזכה על ידם להמשיך דרכי התשובה לשוב אליו יתברך. על כן צריך לסלק המוכין שמקודם, שהם בחינת הפלת דורמיתא ושינה, שהוא בחינת הסתלקות המוכין כדי לזכות למוכין גבוהים. ועיקר המוכין חדשים שצריכים לקבל אז בראש השנה, הוא שנזכה להמשיך מוכין כאלו, שנזכה על ידם לבנות קומת התפילה בשלמות. דהיינו לעשות מהתורה תפילה. טוב, אז עוד טיפה להקדמות לזה, שתשובה, הכוונה, אמרנו בזוהר הקדוש, כתוב להשיב את הדבר למקום שנזרק ממנו. זאת אומרת, לחזור להיות אתה כמו שהיית לפני שאתה בכלל זכרת שאתה משהו. כן, ההנחה היא שאתה בכלל לא יודע מי אתה, עד שתדע. זאת אומרת, אתה יודע על עצמך דברים מאוד חלקיים וחיצוניים, ואתה רוצה כל פעם להכיר את עצמך בצורה יותר עמוקה ולדעת יותר מי אתה באמת. ובאמת ככה היית לפני שירדת לעולם. היית נשמה קדושה עם כוחות עליונים ונפלאים שאין לך מושג מה זה בכלל. והעולם הזה הפיל עליך שכחה, וכל פעם אתה מגלה מי אתה מבחוץ פנימה. אני, משה, חיים, יש לי שתי מכוניות, יש לי זה, יש לי זה. טוב, אתה מוריד את זה, יש משהו יותר בפנים. אני איש נחמד, אני זה, אני אוהב לבנות טיסנים, אוהב ללכת לים. אתה מוריד את זה, כל פעם עוד אתה נכנס, אתה מגלה דברים יותר גדולים על עצמך. זה, ואז לאט לאט אני שב פנימה למי שאני באמת. זה נקרא תשובה. עכשיו, מה זה הפגמים שפגם אדם הראשון? זה שהוא התרחק ממי שהוא היה. זה פגם. זה נקרא פגם. שאתה לא אתה באמת, ואתה נשבע בחיצוניות, למשל, לצורך העניין, פגם שנשבעתי למשל בתוכנית המסעדה, ולא במי שאנחנו באמת, וכו'. וגם אני לעצמי, אני עם הזוגיות שלי, אני עם הסובבים אותי. החוויה של התפילה הראשונית היא לתפוס שאין לנו מושג כמה עוד נפלא וכמה עוד אור וכמה עוד דברים יכולים להיות פה אם היינו שואלים את השאלה איפה אני עוד לא אני, למשל. וכשאני אומר יאללה, אני, זה בסדר פה, זה, אז אין תפילה, ואז אין תנועה, ואז אין התחדשות של הבריאה. אז זה עוד פעם כמו לשאול מה אני רוצה שיהיה פה מחדש. מחדש זה, עזוב, לא יודע מה היה, צריך להירדם. לשכוח את זה, ואז אנחנו מקבלים את סוד הזיכרון האמיתי. הזיכרון האמיתי הוא לא הזיכרון של התלבושות האלה, של המחסומים האלה. הזיכרון האמיתי זה של מי שאני באמת לפני שהצטמצמתי לתוך התלבושות הקטנות האלה. שמה החיים שלי באמת יכולים להיות, מה אני, כאילו... וכדי לעשות את זה צריך להמשיך שפע מאוד גבוה. וזה יכול לעשות רק על ידי שינה. בצורה פשוטה, למשל, יכול להיות שאני עובר איזה טלטלה בחיים, לא חייבת להיות גדולה, משהו, מערער לי את מה שאני יודע, אז אני חווה את זה, וואי, כל החיים שלי התבלגנו. זה לא, מה שקורה זה שעכשיו אני עובר תהליך של הסתלקות המוחים, שמה שחשבתי שאני מבין לא עוזר לי עכשיו, אז אני צריך לוותר על זה ולגלות מוחים חדשים. וזה נפלא, זה עליית מדרגה.
אומר עכשיו לצורך העניין ברמה הלאומית, הגרעין האיראני, לדוגמה, שמכניס לנו חוסר ודאות פה,
אולי
דבר טוב, יאללה
אותנו בדרגה. כן, ברמה הלאומית, בוודאי שאנחנו מצפים שיהיה לנו ממשל ומנהיגות ועם ותקשורת, שככה תופסת את הדברים, שככה מסתכלת על המציאות. אני אישית העבודה שלי זה לשכנע אחד אחד שיהיה ככה, ולאט לאט זה יעשה, אבל באופן כללי, מה אנחנו מצפים? שכשקורה משהו בחיים, איזה רגע, בוא, לאן זה לוקח אותך? מה אתה רוצה להבין מחדש על עצמך? מה, איזה שינוי זה מזמין ממך? הרבה דברים שזה תנועה של תשובה, זה מה שנקרא, שאירועים חיצוניים, אם תקרא בגמרא וכו', רעב, מלחמה, כל מיני, מגפה, זה תמיד עוררו תנועה פנימית של תשובה לרגע, איך אני זז מול זה? ולא אני מתחיל לך, בא וזה, והאמריקאים הדפוקים, והזה, והשמאלנים, והימנים, בסדר, יופי, מה אתה זז? וברמה האישית גם כן, אני חושב, אוקיי, שמעת משהו בחדשות, לא יודע מה. עכשיו אתה תתחיל לריב עם השר הזה צדק או לא צדק, אבל האם זה מזיז אותך? אז אוקיי, קח את זה, מה זה עושה לך, ואיך אתה זז מול זה, קודם כל, לפני שאתה עסוק ולהגיד מי טועה, מה טועה, מה למה טועה, כן? אגב, בתוך התפילה, אנחנו ממש, יש פיוטים על זה, שעכשיו קובעים איזה מדינה תהיה למלחמה, ואיזה דבר, ואיזה מי ימשול בעולם, זה, קובעים את זה בראש השנה, בזכות מה? לא בזכות שאני עכשיו עשיתי יותר פוליטיקה, אלא בזכות זה שעשינו תנועה פנימית, זה יכול לשנות איזה מעצמה תעלה השנה בעולם. עכשיו, אנחנו, שם אנחנו ממש נצחק כבר. לא אמרתי את זה בתחילת השיעור, אבל זה, אמרנו, התפילה שאנשים מזלזלים בה, אנחנו לא חושבים שבאמת זה נתון להשפעתנו, הדבר הזה. אנחנו חושבים שזה כל מיני תהליכים עולמיים, אני מקסימום יכול להשפיע על הפולקלור היהודי. אבל אם אני תופס את זה, אנחנו יכולים לעשות שינוי ממשי בעולם. מה שנראה לך מוכרח, ברור, שנה שעברה הם עבדו על הגרעין, שנה הבאה יהיה עוד פעם דיון, הם ירימו עוד פעם תפצל, זה יכול להשתנות. זה לא חייב שעוד פעם נעבור עוד שנה, עוד פעם נעשה כאילו שלום, עוד פעם יהיה פיגועים, עוד פעם כולם יחסו, עוד פעם נעשה זה, עוד פעם, כאילו, אותו דבר, כמו שברמה הלאומית זה נכון, גם ברמה האישית, לא עוד פעם יהיה ככה, ואני אגיד להם ככה, והם יעשו לי ככה. אחד מהמילים הפנימיות שהן מסמנות שהרצון שלי שבוי בגלות, זה שוב פעם. כי אני שומע בתוכי את המילה שוב זה וזה, אופ, אופ. כי שוב זה התפיסה המעגלית שלי. כן, אני בלופ. עוד פעם זה, ידעתי. גם, ידעתי שזה גם כן, עוד מילה כזאת, ידעתי שיהיה ככה. ידעת, זה כל הלופים הפנימיים שלנו. זהו, ואז הוא אומר שכשאני מקבל את המוחין האלה, אז אני יכול להפוך את כל ההבנות שלי לרצון. זה אולי בזה נסיים, שהנקודה שכל הבנה שאתה מקבל, כל תובנה וזה, היא הופכת לתפילה. זה נקרא לעשות מתורה תפילה, שאתה עובר איזה סיבוב, עובר איזה חוויה, עובר איזה הבנה, שהיא תהפוך לתפילה, שהיא תהפוך לרצון, שהיא תהפוך לתנועה של התחדשות שמורידה שפע, לבקשה פנימית, לתנועה. וברגע שזה הופך לתפילה, זה מוריד שפע. כאילו כשהתפילה באמת משוחררת, הורדת שפע, גם אם לא עכשיו, גם אם לא בדיוק מה שתכוונת, זה... טוב, שלא יתפוצצו לנו המוחים. אז הניגון הזה גם כן זה חלק מתפילת ראש השנה, שאנחנו מבקשים בעצם, אם אני אתרגם את זה לשפה של השיעור שלנו, שמה שבאמת ינהל לי את החיים זה העיקר. מה יהיה המלך של החיים שלי במרכאות, זה התכלית, ולא דברים אחרים. שהעיקר ינהל אותי ולא התפל. על כל העולם כולו לכבודך וינסה על כל הארץ יקרך אלוך על כל העולם כולו תם פרק א' בהכנה לראש השנה. כובע, נשים כובע. לא, הפעם זה דווקא לא מסירה, זה כוונה. שיעורים אקסטרה קוריקולום. אז מה שאתם רוצים, באמת, הכל בטובות. רוצים, הכל טוב. לפי חשקכם.
זה מודל לג'ורמיישן.
שבוע הבא למיצה?
כן, יש שבוע הבא. שבוע אחרי אולי אנחנו לא נהיה באזור, אני אגיע במצעי התקשורת, ואז שבוע אחרי שבוע.
זה דבר של
שלישי? כן, כן, שלישי. נפלתי לך על משהו? שלישי עדיף, שלישי...
אני לא נפל לך על משהו, חמישי גם נפל.
אה, לא תחבד איזה...
שיהיה לך זה
יש בנתניה, כאן החברים בנתניה, בכלל ממשה, בירושלים.
אבל
זה מה שאנחנו אומרים? לא, המקום היחיד שעוד לומדים, פלוס מינוס, את מה שלמדנו את זה, אבל כמה את המורפות זאת, זה בירושלים. אנחנו כבר ביעקב ועשיו.
וואו!
מה? לא, זה לא עכשיו הזמן, אנחנו כבר לומדים... חמישה פסוקים בשיעור, אתה יודע, חוכרים. אז אנחנו שם עוד... כן, אנחנו עוד... נשארתי איתם. כל מיני פורמטים של עבודה הפנימית. חתיבות, יודעים, מה, זה, מה?
איתי, תודה, להתראות.
שמחה רבה, להתראות. עשייה טובה. לא, לפני זה, זה אינטרה אחת, לפני זה... עוד חצי או משהו כזה, מתי סתכלו את הקבוצה פה? היה מן פרשת השבוע, אל תתמימו, מה שהיה פה כבר חמישי, עד שכמו כל פעם שהגיע לאיזה 4, 2, 1, סגן את הקבוצה.
אבל אם אופן שלישי, אני אשמח.
השלישי זה היום של הקבוצה שלי בכלל עם השם.
אז למה את רוצה לחשוב?
גם אני לפעמים מגיע לכל מיני משהו. הקבוצות יצאו לחופשת אוגוסט, כי כל אחד יצא לו... אמרתי, אני עושה קבוצה כללית כזאת, אמרתי, אני עושה פה שיעור, מי שרוצה מהקבוצות השונה, אני אגיד לפה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
איזה מתנ"ס? פרצואנה? עם הקתדרה, אתה מכיר את זה? איזה קתדרה זה?
יש, כן, במתנס,
קוראים לזה קתדרה, בפועל זה...
באמצעות המתנס מעבירים
חוזות.
כן, שווי. אני עם המשפטים, דיברתי איתה, אז אתה יודע, אתה בודד תוכנית, בחורה נחמדה, גיל קוראים לה. טוב, אולציה, להם מציעה, זה תלוי במספר משתתפים, ולהשת תמורה וסיפורים.
כן.
לא זה משהו זה.
כן, כל פעם זה... מה, את מחכה למשהו?
לא, אבל
נראה לך. כן, זה נכון, זה אותו סיפור של, אתה יודע, זה קשה להרים קבוצה. גם במתנה, אתה יודע, זה קשה להרים קבוצה.
לא, אבל זה סשן סגור, כמו זה, זה יפה.
כן. אין נביא בעירו.
טוב, אם תרצה תגיד לי, נדבר איתה מחר שאני אומר לך, אני אומר לך.
בסדר גמור. יופי. טוב, יאללה.
מחר היה זה.
מה?
אני אשמח כמה שאתה אומר,
מה אמרנו? אבל היא אמרה לי הגברת שלך, שממילא יש עוד קבלה שם זה בקשר.
אה, כן.
אתה רואה לי מי אמרה יהודה, היא בודקת את זה. רציני שאתה אומר. זה מה שאני רואה שהיא אמרה, שזה בא. ימים זה וזה, משעה XYZ עד XYZ, וזה התחיל מ-9.
אני כבר שם ב-9.
איפה?
אני לא הייתי בוועדה הזאת, אתה יודע, זה חדש כל הסיפור הזה, ועדה מיוחדת כבר.
וואלה.
אני אכנס בלילה לאינטרנט, אני מדבר
מחר. אוקיי, אתה נוסע משם ישר לעבודה.
אני יש לי פגישה ב-11 עם נענן. אז אני, יש השכרה בירושלים, אני
מחר השכרה בסבא. וואלה. טוב.
אני אחרי זה נוסע ואני שם חוזר. זה לא יהיה. אני לא יכול
לנסוע
ביחד.
לא, רציתי להציע לך לקחת אותך, אבל זה לא יעזור לך בחיים. בסדר גמור.
לא, אתה
צריך עוד משהו. לא. אני סוגר את האור, יש לי שלטר. כן.
גם זורם בקטע
הזה. כן. איזה פלא שזה יצרה את הסיפור הזה. מעניין מה זה היה. אולי באמת איזה מישהו שבקומבינה בלילה ניסה להוריד עצים שאין לו אישור.
מה, טרקטור?